האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
שלום לכל המאזינים והמאזינות, אנחנו בתוכנית חומר מקומי, אני איתמר לוי, והיום יש לנו אורח מאוד מיוחד ולא שגרתי. אחד הקולות הייחודיים והמרגשים במוזיקה הישראלית נמצא על הבמות לא מעט שנים, כולל הופעה בעונה האחרונה של הכוכב הבא. שלום גונה לוי,
מה קורה? שלומי, סבבה לגמרי, מה איתך?
בסדר גמור, איזה כיף שאתה פה איתנו.
תענוג רב.
כמו בכל פעם, אנחנו נפתח את התוכנית בשיר, אבל לפני זה אני רק רוצה להגיד תודה רבה לצוות המסור שעובד על התוכנית הזאת, על הסאונד אלעד נעימי, על הוידאו אילה סובסקי, תומר גרשנמן ורוני רהב על ההפקה, ואילה חיימוביץ' על הדיגיטל. ועכשיו, מה אתה הולך לבצע לנו?
אני הולך לשיר לכם את ככה זה של ברי.
מעולה, יאללה, בוא נתחיל.
אל תחפש רחוק, תישאר קרוב, כי ככה זה לאהוב את עצמך, לא מול המראה, תיכנס לתוך. כן זה יכול להעיר אותך, תסתכל בעיניים, תשח את השפתיים, עד שזה יכאב לך קצת, בתוך תוך החיים מחכה שתקפוץ לתוך המים ותפתח את העיניים עד שזה ישרוף לך קצת בתוך תוכך תדע בוא בוא ותעזור לשפוך טיפה של אור תוך החור החשוך הזה הכל אל תיסר החוק לא אל תעזב כן זה יכול להעיר אותך תסתכל בעיניים תשח את שפתיים עד שזה יחב לך קצת בתוך תוך החיים מחכה שתקפוץ לתוך המים ותפתח את העיניים עד שזה ישרף לך קצת בתוך תוכך תדע
וואו, וואו, איזה ביצוע, מדהים.
Thank you,
ממש,
תודה רבה.
ממש, ממש. יפה, אז בוא נתחיל מההתחלה. גון, תספר לנו על המסע המוזיקלי שלך, איפה הכל התחיל?
וואו, שאלה, איפה הכל התחיל? הכל התחיל בזה שכשאח שלי הגדול, שהוא גדול ממני בשלוש שנים, כשהוא היה בן, נגיד 9, אז הוא למד פסנתר, הגיע מורה לפסנתר פעם בשבוע. והייתי במיינדסט של, אתה יודע, כמו כל אח, להרוס לו את החיים. אז אמרתי, מה שיש לא חייב להיות גם שלי. אז למרות שלא הייתה לי שום זיקה לפסנתר, אמרתי, אני גם רוצה. והתחלתי גם שיעורי פסנתר בגיל בערך 6, קצת לפני אפילו. ושנה אחרי זה הוא הפסיק, הוא מיצה. ואני המשכתי לעוד איזה 25 שנה.
וואו, יפה. וספר לנו קצת איפה למדת, מה... מבחינת החינוך המוזיקלי שלך.
כן, אז החינוך המוזיקלי שלי הוא כזה, הוא מבולגן תכלס, כי למדתי פסנתר, אז אותם שיעורי פסנתר בגיל 6, זה לא באמת שיעורי פסנתר, אתה משתעשע עם הכלי. התחלתי ללמוד פסנתר באופן רציני בגיל, אני חושב, 12, וזה שרד איזה שנתיים, כי בשביל להיות פסנתרן קלאסי, ולעשות זה כמו שצריך, אתה צריך תחת. אתה צריך כאילו לשבת ולשנן, ועוד ועוד ועוד, מיליון שעות ביום. ועם ההפרעות קשב שיש לי, שהיו לי, זה לא התכנס כל כך. אז די חתכתי מזה, ובגיל 14 עברתי לתל מיילין, בכלל למגמת תיאטרון, יותר משחק, יותר שירה וזה, ותוך כדי גדלה אצלי כזה החיבה לשירה, ושוב איזושהי זיקה לשירה קלאסית, אז לקחתי שורה פיתוח קול, סדנה פה, סדנה שם, ובאמת כאילו המסע שלי הוא כל הזמן, זה איזשהו מיקסצ'ר של בלגן, שזה נורא כיף, זה גם באוכראי לפעמים, אבל זה היה פסנתר, ואחרי זה תיאטרון, ואחרי זה היה פוקוס על שירה קלאסית, ואחרי, בגיל 21, אני עובר לניו יורק, ומחליט בעצם ללמוד שירת אופרה, מסלול, וואו. כאילו, 4 שנים, תחינה, כל הדבר, כאילו, מבחינתי, בחרתי, זאת אומרת, אלה החיים, ושוב, אחרי 3 שנים, אני כזה, אין לי רצון להמשיך עם הדבר הזה, מתחיל שוב להתבלבל, ובאמת היה איזשהו זיגזג מאוד מאוד גדול, עד שמצאתי את ה-DNA המוזיקלי שלי, שהוא באמת, הוא קצת, מכל מה שזרקתי עכשיו, הוא מאוד תיאטרלי.
כן, ממש מרגיש שלקחת מהמון, נגעת בהמון ג'אנרים כן. וסגנונות שונים.
כן, כן, כן. כשאולי more than anything else, הדבר שהכי הכי השפיע עליי זה, אתה יודע, בשנים שלי בניו יורק, בניו יורק גרתי בכולל כמעט 7 שנים, וכסטודנט שצריך להתפרנס שם, שזה קשה רצח.
בטוח.
חלק גדול מהתלמידים לשירה קלאסית מוצאים להם church jobs. אתה מגיע כל יום ראשון לכנסייה, מקבל ספר של תווים, ואתה צריך לבצע את זה עוד שעתיים בסרוויס.
אשכרה.
וכשאני נזכר בתקופה שלי בניו יורק, ותשמע, יצא לי לעבוד עם בני אדם מטורפים ולהופיע על במות מטורפות. הדבר שאני הכי מתגעגע עליו, זה ימי ראשון בכנסייה. וואלה. המוזיקה הייתה מטורפת. הקהילה הייתה מדהימה, עם כמה שזה רחוק ממני, רחוק דעת, רחוק הז'אנר, והז'אנר הזה, הכנסייתי, המוזיקה הנורא גדולה, הנורא לא מתנצלת על האפוס הזה, זה נראה לי הדבר שהכי השפיע עליי מוזיקלית.
וואו, כן. ממש דווקא מהמקום הכי לא צפוי, הצלחת למצוא כן. איזשהו נקודה.
כן, כן, שזה שיעור מגניב לחיים, שכי אתה אף פעם לא יודע מה... מה יגיע מאיזה כיוון ויהנדס לך את ה-DNA המוזיקלי או ה-DNA המנטלי.
איך החלטת באמת, איך כאילו התייחסו לזה שהחלטת ללכת על קריירה מוזיקלית וללמוד ברצינות ולטוס לניו יורק, איך קיבלו את זה בבית?
בבית? בקלות רבה. אני בא ממשפחה מאוד, מאוד מאפשרת, מאוד רוצה לראות, זאת אומרת, ההורים שלי מאוד רוצים לראות כל אחד משלושתם, אנחנו 3 ואני באמצע, 3 בנים. הם רוצים לראות שאנחנו בטוב. זאת אומרת, אין איזושהי קדושת לך תהיה...
אין איזה לך תעשה משהו שמרוויח כסף או זה, הם רוצים ש...
כן, עדיף שתעשה דברים שיש בהם כסף, כי 18% מעם והכל כאן יקר ומפחיד, אבל לא, זה כזה, בוא תמוצא את עצמך, בוא תהיה מאושר.
יפה מאוד. אז כמו שאמרנו, באמת אתה נוגע בהמון סגנונות וז'אנרים, גם בחינוך שלך וגם במוזיקה שלך. אז מאיפה בעצם מגיעה ההשראה המוזיקלית שלך?
וואו, ההשראה המוזיקה, כלומר, מה מניע...
מה או מי ההשראות המוזיקלית שלך?
מה מניע לכתוב?
מה מניע אותך לכתוב? מה הדברים שהכי השפיעו עליך לאורך השנים, כן. גם בילדות, גם אנשים שהקשבת להם או שפגשת אותם.
בדיוק.
שניגנת איתם.
רחמנינוב. אני חושב שזה, כאילו, זה הגוטו שלי. אני משתדל להגיע פעם ביום לאיזשהו רגע שבו אני מקשיב למוזיקה ומתרגש. זה איזשהו מין ברית שניסיתי לכרות עם עצמי. אני לא כל כך מצליח בזה באופן עקבי, אבל כאילו היה איזשהו סטייטמנט. לא זוכר מי דיבר על זה, אבל מישהו אמר שאם אתה כמוזיקאי מצליח להגיע לבכי פעם ביום למוזיקה, אתה במקום מאוד טוב. אז אני מנסה להקפיד על זה.
זה טייק מדהים, אני חייב לאמץ את זה.
כן, 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 כן. זה ממש, כאילו, אני גר בלווינסקי, אני אוהב לשים כאילו אוזניות, פשוט ללכת דרך פארק המסילה לים, ופשוט להקשיב למשהו, ופשוט לבכות אותו. וזה איכשהו תמיד מתנקז למוזיקה קלאסית רוסית, זה צ'ייקובסקי, זה רחמנינוב. יש שם משהו במהלכים שמפרק לי את הלב, ואני חושב שזה מאוד מאוד מנחה אותי. זה כן שם אותי ברגעים מסוימים בקריירה, במסע שלי, באיזושהי בלבלה של עד כמה אני רוצה להיות בקלאסי וכמה לא. אבל
זה באמת מעניין מאוד. אנחנו עוד נדבר גם על הדיסוננס הזה, או המקום הזה בין הקלאסי למודרני, לעכשווי, לפופי.
יס.
לפני זה נדבר רגע, מתי החלטת שזה נכון עכשיו לחזור לארץ? מה גרם לך לחזור?
יו, ממש לא החלטתי את זה. זה ממש הוחלט בשבילי.
כן.
היה שם איזשהו עניין, לא יודע אם זה אגו, אבל כאילו, אני מימנתי פחות או יותר בעצמי את התואר הזה, וזה התואר במוסד פרטי בניו יורק, זה הון, זה 40 ומשהו אלף דולר בשנה, רק השכר הלימוד. עכשיו, אז קראתי את התחת, עבדתי מלא, מלגות, ספונסרים, מה שצריך, ואחרי 4 שנים כאלה, משהו בלב שלי התחיל להגיד, לא בא לי על הז'אנר הזה יותר, פשוט הרגשתי שלא ניתן, אחרי שהשקעתי כל כך הרבה כדי להגיע
שזה
לכאן.
שזה הז'אנר הזה, אתה מתכוון לאופרה ממש.
קלאסי, לגמרי, 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 כאילו ממש, פרסי.
פול און.
ממש, ממש. וגם התחלתי להצליח בזה, כלומר, אני מוצא את עצמי פתאום בטורים, בסטייטס, באירופה, כזמר קלאסי, והולך לי טוב, וככל שהולך לי יותר טוב, אני יותר סובל. שוב, היא מדהימה, וכשאני רוצה לבכות, אז אני שם. Mm-hmm. אבל יש משהו במערך החוקים הזה של This is how we do it,
כן.
ואנחנו לא נזוז מזה, שהוא קשה לי. זאת אומרת, יש בי איזשהו צד שרוצה גם ליצור, ורוצה למרוד, והגעתי כנראה לאיזושהי מסקנה מודחקת, שמציתי כבר את הז'אנר הזה, אבל לא הייתי מסוגל. לא הייתי מסוגל לעזוב, כי הרגשתי המלגות שגייסתי כדי להתקדם, ובני האדם ששכנעתי לעזור לי בדרך, שזה יהיה כאילו להוריד להם סתירה. ואז הקורונה באה ועשתה לי טובה.
וואלה.
כי היא פשוט סגרה את ניו יורק, היא סגרה את העיר, היא סגרה את הג'אנר, היא סגרה את כל החיים, זה היה כזה, אוקיי, הכל נגמר. הכל ממש 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 נגמר. עזוב, הכל מת, ואתה לא יודע אם הוא יקום בכלל. מה בא לך? וקודם כל, מן הסתם מצאתי את עצמי בארץ, כזה בבית של סבתא, פשוט גר שם בלי לדעת כמה זמן זה יהיה. אז גרתי אצל סבתא חודשים, זאת אומרת, זה היה כזה ממש לחזור הביתה אחרי שהייתי שנים בניו יורק. ושם בעצם יצרתי את מיכאל שם זמני, שזו יצירת תיאטרון מוזיקלי שרצה בתל אביב כמה שנים, אחרי חזרתי לארץ. אני בעצם בארץ 5 שנים, משהו כזה. כאילו היה שם איזה רגע של העולם מת, עזוב, עזוב אגו, עזוב לרצות, עזוב פסיכולוגיה, עזוב הכל. מה בא לך לעשות? היה לי כזה, בא לי לכתוב איזה סיפור משוגע. ועשיתי את זה, ואז התחלתי גם לעבוד כמורה לפיתוח קול בבתי ספר למשחק, בצבי, יורם לוינשטיין וזה, ואז שחקנים נהיו נורא קרובים אליי, ואז משם היה נורא קל פתאום להרים את ההפקה הזאת, והתגלגלנו מאולם לאולם יותר גדול, עד שהגענו להיכל התרבות שהפך להיות הבית. והיום הכל כזה extension של זה, זה כאילו
ממש כמעט גר בהיכל התרבות, נראה לי.
משהו כזה, משהו כזה, מסתובב שם בפיג'אמה.
אתה מרגיש שהבאת איתך משהו לארץ שלא הלך לפני זה?
יו, כן, 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 כן. גם הבאתי מוסר עבודה שיש לנו יורקרים, שאני מעריץ. ואיזושהי קדושה סביב העשייה, לא באיזה פנאטיות של להרביץ לך בחדר חזרות, אלא בכל כך להעריך את מה שאתה עושה, שאתה על הדרך, כאילו כ-by product, אתה משלהב את כולם. אתה פשוט מרטיט להם את הלב, אתה גורם להם לעבוד הכי הכי קשה. וזה משהו שאני מנסה מאוד להנחיל להרכבים שאני מוביל, לצוות שלי, לעצמי. הזה. ויש באמת משהו, אם לדבר אומנותית מוזיקלית, יש משהו ב-DNA של המוזיקת כנסייה. אני לא יכול להסביר את זה במילים, אני יכול לנסות. נרקמה לי חברות מאוד יפה עם הנגן וגב של הכנסייה.
וואלה.
איזה גיי בן 40, הוא ובעלו היו שם מלא,
דווקא בכנסייה.
בטח. תשמע, חצי מהמקהלה היה או גייז או יהודים, או יהודים שהם גייז.
אשכרה.
חשוב מאוד, חשוב מאוד. ונהיינו חברים טובים, והוא נתן לי שיעורי עוגב בחינם.
איזה כיף.
תקשיב, זה כלי ששווה בכנסייה אז, זה כלי ששווה 3 מיליון דולר, זאת אומרת, זה צינורות שמצפים לך את כל האירוע הזה.
וזה שונה מאוד במהותו מפסנתר? כאילו איך
זה... המקלדת קיו נראית מאוד דומה למה שיש לי מול העיניים. כרגע כל המכניקה, כל הסאונד, כל הפיצ'רים שונים לחלוטין. והווליום, תשמע, זה מגלומן, כאילו אתה נוגע בזה ואתה שומע את המחשבות שלך מנוגנות דרך צינורות שמצפים כנסייה בת מאות שנים, כאילו זה מטורף.
דרך שאתה מתאר את זה גם, זה מאוד...
תקשיב, זה היה מפגר, באמת. זה היה וואו, וגם הייתי מגיע לשם, הייתי צריך לקחת רכבת ולצאת מניו יורק, כזה חצי שעה צפונה, לצאת מהרכבת, ללכת 10 דקות, לחצות בית קברות, והייתי מגיע לשם לפעמים כזה ב-2 בלילה. הוא נתן לי גישה, כאילו מפתח.
אשכרה.
והייתי מגיע ומנגן, וזה היה... לא יודע להסביר לך את זה. דמיין שיש תזמורות של 200 נגנים, והם קוראים לך את המוח בטלפתיה. ומה שאתה רוצה עכשיו מתקיים. וזה המון, בווליום, בסאונדים, בטקסטורות. זה מרפא, זה מדהים, לא יודע. אז את כל הדבר הזה אני מאוד מביא למוזיקה שלי בדרך כזו או אחרת. יש גם כמה כנסיות בארץ שאני מגיע אליהן מדי פעם לנגן שם. אין עוגב בארץ שהוא בקנה מידה הזה, אבל יש כאן דברים יפים.
אז פה אין לנו עוגב, אבל נראה לי שזה זמן מעולה לעוד שיר.
יאללה.
אז איזה שיר תעשה לנו עכשיו?
נראה לי שאני אעשה לכם את שרה ברחובות.
שרה ברחובות.
מתאים לנו?
מעולה, מעולה.
בבוקר השכם ישנת שקט ורח התכסיתי במעיל לא רוצה להביט השארתי הכל מונח וצרור המפתחות בתיבה כמו תמיד תביט עליי שרה ברחובות מקבצת אהבות מתחמקת מניסים ואכזבות שרה ברחובות כי רציתי לוותר לא להיות איתך יותר לא חשבתי מה כדאי או לא כדאי ואתה שכל חיי תישאר כמו כתובת מלח על ידיי לבוקר הזה יש טעם של חופש זר כמו של מוות או ברכה כמו של מוות או ברכה לבוקר הזה יש טעם של חופש זר כמו של מוות או ברכה כי הלכתי ממך תביט עליי שער ברחובות מקבצת אהבות, מתחמקת מניסים ואכזבות, שם ברחובות. והמים הגדולים שהיית בשבילי התרחקו ולא באים יותר אליי, ואתה שכל חיי תישאר כמו כתובת מלח על ידיי. תביט עליי שר ברחובות, מתחמקת מניסים, מתחמקת מניסים ואכזבות, שר ברחובות. והמים הגדולים שהיית בשבילי התרחקו ולא באים יותר אליי, ואתה שכל חיי תישאר כמו כתובת מלח על ידיי. תביט עליי, תביט עליי, תביט עליי, תביט עליי, אלוהי.
וואו. זה ממש אפילו מרגש קצת.
קצת? קיבלתי קצת? אחרי כל זה אני מקבל את זה, וזה אפילו מרגש קצת? אוקיי, בסדר גמור. בסדר גמור, אין בעיה, אין בעיה.
לא, מרגש מאוד, כמובן.
אני צוחק, אני צוחק.
זה שיר שהוא באמת מזוהה, כמובן ששר אותו ריטה.
כן, ריטה לה.
הוא מזוהה ממש עם הדרמטיות שלה. אתה מרגיש, כאילו, עם כל הרקע של האופרה הזה, זה מרגיש כאילו יותר המגרש המשחקים שלך, השירים האלה, מאשר השירים הוא קצת יותר שקטים, או קצת דרמטיים.
שאלה טובה. לא, לא מרגיש לי שזה מגרש המשחקים. גם נראה לי באופן כלי, אני לא נכנס, אני לא שם בפרויקטים שלי שירים שהם מגרש המשחקים שלי. זאת אומרת, אם לשיר יש איזשהו נפח קלאסי, הוא לא צריך אותי. זאת אומרת, אם יש לו איזושהי טקסטורה גדולה מהחיים באופן טבעי, אז אני קצת מיותר שם. בכללי עם קאברים, שזה נורא מצמצם לקרוא למה שאני עושה קאברים, אבל for a lack of a better term, מאוד, נגיד כשחשבתי על פסקול ילדות, שזה פרויקט שאני רציתי אותו שנתיים, מוציא לו אלבום ועושה מופע השקה, בהיכל התרבות ב-29 לראשון.
אוקיי, אנחנו נדבר על זה.
ניגע. אבל אני אומר, נגיד, בפרויקט הזה, אז כשחשבתי באמת על לקחת קלאסיקות ישראליות ולהיכנס עם אימן ולעשות שם דברים נורא נורא כיפים, אז היו לי מול העיניים, אני זוכר בשלב מסוים, איזה 70-80 שירים. נורא קל למצוא שירים ישנים יפים. זאת אומרת, יש מלא. ואז עלתה לי השאלה, מה מתוך ה-70-80 שיש לי מול העיניים, מה השירים שאני, שיש לי איזה רעיון לשכבה נוספת מאוד שונה לתת להם. כי שער ברחובות של ריטה לא נשמע ככה. ואז אני בעצם מפגיש את הקהל עם זווית מאוד שונה של, 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 של השיר. תמיד יש איזשהו פחד בתוך הדבר הזה, האם היוצר המקורי ירגיש שאני מזלזל, ושם את עצמי במקום לזרום עם השיר, או לא? והיה איזה רגע ממש חמוד, יום שישי, 14:00, אני רובץ על הספה בביתי, אני מקבל טלפון, שלום גון, מדבר רמי קליינשטיין.
עכשיו,
צרויה להב, שהופעתי איתה ושרתי איתה את השיר הזה, באיזה ערב חד פעמי, מהמם שהתקיים בתל אביב לפני כמה חודשים, היא הקליטה את זה, שלחה לו, והוא התקשר להגיד שהוא הקשיב לזה, וזה נגע בו, והיה נורא נורא כיף לשמוע את זה, ובא לי שנייה להרים לרמי ולהגיד שזו גדולה מדהימה. חד
משמעית.
לתת למוזיקאים לייצר סלנג בתוך המוזיקה שלך, ולשחרר, ולהבין שהגדולה שלך נמצאת שם גם אם מישהו נוגע,
כן, ועוד לקבל את הכבוד גם של ממש שהוא מתקשר לפרגן לך.
לא, הוא חמוד שאין דברים כאלה. והוא לב, כאילו מה שרואים בטלוויזיה, במופעים, זה הבן אדם. זאת אומרת, נדיבות גדולה מאוד וחיוביות מהממת.
איזה יופי. אז דיברנו קצת על הקהל. הקהל הישראלי, אתה באמת מעורב פה בתעשייה, גם תיאטרון, גם מוזיקה כבר המון שנים, אבל אפשר לומר שהקהל הרחב הכיר אותך הרבה יותר עכשיו בעונה הנוכחית של הכוכב הבא, שבו התמודדת. באודישן שלך ביצעת את השיר של אישי ריבות, אחר רצוף אהבה. למה בחרת דווקא בשיר הזה להציג את עצמך, לחשוף את עצמך לקהל?
וואו, לא יודע. אני חושב שאני נורא אוהב את השיר הזה. אני חושב שהוא, אתה יודע, דיברנו לפני רגע על לקחת שירים שהם הז'אנר שלי ולעשות אותם, שזה משהו שאני נמנע ממנו. תחור רצוף אהבה של אישי ריבו לא מתקרב לגוונים המוזיקליים שביקשתי כאילו לקחת אותו אליהם בביצוע שלי שם בכוכב. וזה היה שוב לפגוש את הרעיון הזה של לקחת שיר וממש לשחק בו. אני חושב שזה שיר יפה יפה, ממש. גם המילים, גם הלחן. והרגשתי שיש לי בו איזה מרחב לנוע ולהשתעשע.
ואיך הייתה החוויה באמת להביא את הסגנון שלך, היותר אופראי וקלאסי לבמה, של, כאילו ריאליטי בפריים טיים בתחת,
כן.
זה לא...
תשמע, היה כיף נורא, כי כל הצוות שם חמוד נורא, ו...
נתנו לזה מקום בתוכנית? כאילו, אתה הרגשת שנותנים לזה מקום בתוכנית?
הרגשתי שמאוד אוהבים. הרגשתי שזה התקבל מאוד, מאוד טוב. הקהל רואה חלק מאוד מסוים ממה שמתקיים שם, מן הסתם. אבל היה מאוד נעים. היה מאוד נעים ומאוד מחבק, גם מהצד של השופטים וגם מהצד של ההפקה. חוויה מאוד, מאוד חיובית בגדול.
יפה. הרגשת שאתה צריך לעשות פשרות אומנתיות כאלה ואחרות בשביל התוכנית?
התאמות אולי? לא חושב שזה הרגיש לי כפשרה. כי גם לא הרגשתי שאם אני נותן זווית מסוימת, אז זה מכתיב מי אני ומה אני לעד, אלא שאני בא שנייה להראות זווית מסוימת. זה לא הרגיש לי כמו פשרה, כמו להתאים אולי את עצמי בקטנה לפורמט, אבל גם לא. עדיין הייתי על הפסנתר, עשיתי את השתיק שלי, שרתי כמו שאני שר, בידיעה שיש מי שמתחבר ויש מי שלא.
הרגשת שבאמת, כאילו החשיפה הטלוויזיונית, זה כאילו קצת עזר לגשר על הפער בין עולם האופרה יותר גבוה לבין הקהל הרחב הישראלי?
ימים יגידו, לא סגור על זה. אני גם, אני לא בתחושה שמה שאני מביא זה אופרה. אני בתחושה שאני מביא אולי טקסטורות שהן מלוות אלמנטים מהקלאסי, אבל זה לא אופרה. זאת אומרת, אנשים שרואים אופרה ישמעו אותי ויגידו, אוקיי, זה בוודאות לא אופרה. ואנשים שאין להם נגיעה בדבר יגידו, אוקיי, זה נשמע לגמרי אופרה. אז זה ממש ככה שם נופל בין הכיסאות.
אז אולי בעצם מה שאתה עשית זה, באמת, הצלחת כאילו להביא את זה לאנשים שהיו בהתחלה חושבים שזה אופרה, ואומרים, אוקיי, יש פה משהו אחר, משהו שהוא לא...
יכול להיות, יכול להיות. אני חושב שבעיקר הצלחתי לפגוש קהל ולספר להם, יש את ה... נישה הזאת שלי, שהיא מלווה פרמטרים מהקלאסי, ומלווה מהתיאטרלי, ומלווה מהפופ, ומלווה מהזה, ומייצרת את הייצור שאתם עכשיו רואים. אתם כן. מוזמנים להכיר.
מבחינת המפגש עם הקהל, אז באמת, אתה מופיע הרבה על במות, ויש לך הרבה פרויקטים, ופה זה קצת, זה לא רק להופיע בתור איזושהי דמות, איזושהי... זה קצת לחשוף יותר מעצמך מהאישי, לחשוף את עצמך ממש לכולם.
אני לא הרגשתי ככה כי... לא שזה לא היה אישי, זה היה מאוד אישי, אבל גם על הבמה אני מאוד מאוד... אני מדבר, זאת אומרת, יש דברת בין השירים, לא יותר מדי, אני משתדל, אבל אני גם בוחר שירים שהם קרובים אליי, והם נוגעים אליי, ויש לי היסטוריה איתם, ואני תמיד נוטה... אמנם בהומור ובקליל, אבל לשתף את הקהל ולהכניס אותו פנימה.
כשתבוא להופעה, אתה תכיר אותי במהלכה. זאת אומרת, אני רגיל לאינטימי הזה, ורגיל לחשיפה, יש בה משהו נעים, גם מבוקר. זאת אומרת, אני לא, גם בכוחה וגם על הבמה, אני לא שופך את כל כולי. יש איזשהו, אתה יודע.
כן, יש איזשהו
הינדוס של הסיטואציה.
חד משמעית. יפה. אוקיי. נעשה עוד שיר עכשיו.
להשמיע לך את תוכו רצוף אהבה?
אני בטח, נראה לי מתבקש.
לא שרתי תקופה.
יופי, אז מעולה. בפעם הראשונה בהרבה זמן.
לגמרי. תוכו
רצוף אהבה.
חוסך שבטו מבלי לחסוך את אהבתו מושיט את שרביטו לכל הפושט ידו אני לא מעלין על צון מריתו גם כשאנו שברי כלים עודנו כלי חמדתו תוכו רצוף אהבה רצוף אהבה ביתו צפוף לרווחה צפוף לרווחה ממציא לנו מחילה לא רק בשעת הנעילה לך דומיית אילה ידיו רב לו ואין ראשית לראשיתו גם השירה ככל הים היא רק מקצת שבחו לפנים משורת הדין מנהיג את עולמו ומלפני המלאכים דורש בשלום עמו תוכו רצוף אהבה רצוף אהבה ביתו צפוף לרווחה צפוף לרווחה ממציא לנו מחילה לא רק בשעת הנעילה לך דומיה לך דומיה לך דומיה
מדהים, מדהים.
תודה, תודה רבה.
איזה יופי. דבר קצת על תהליך היצירה שלך.
יאללה.
אז באמת, פה אתה, זה אתה והפסנתר. ודווקא בהופעות שלך, ולא קשה לדמיין את זה, אתה מלווה בתזמורת, ופסנתר כנף, וכל ה... the whole nine yards. אז איך כאילו, איך אתה ניגש לזה? אתה מאבד שיר... שירים שהם פופים או פולקים ישראלים, ואתה מאבד אותם לממש תזמורת שלמה, לבמה שלמה. איך אתה ניגש לזה?
אני חושב שאני תמיד שומע, אני תמיד שומע מיתרים בראש. זאת אומרת, כשאני, אני חושב בכלל שכל מוזיקאי, אם תשאיר לו איזה ליין מלודי, סתם, טה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-ב אולי לא על הטייק הראשון, אולי על הטייק השני, וזה קצת אומר, זה קצת מגלה לך כמוזיקאי, איפה הלב שלך נמצא. אז הלב שלי נמצא מאוד במיתרים, ומאוד בטקסטורות האלה. ותזמורת בעצם מאוד נשענת על זה, זאת אומרת, יש לך סקשן של מיתרים שהוא נורא נורא גדול, וכלים נוספים שהם מתמזגים ומקשטים ומוסיפים גוונים.
הדבר הכי קל לעשות זה ללכת לפסנתר החשמלי שלי בבית, לבחור איזה סאונד מיתרים משובח כזה, ולהריץ שיר ולראות לאן זה לוקח אותי.
אתה ממש מנגן בתור התזמורת.
כן.
כשאתה בבית.
כן, 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 כן. מאוד 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 אוהב, וגם מהר מאוד אני יכול לשים את זה כהדמיות במחשב, ואז אני יכול לשמוע את כל התזמורת, זאת אומרת, מה קורה בגזרת הקרן יער, מה קורה בגזרת הטימפני וכו. יש משהו מאוד קסום, מעצים, מרגש בלתזמר, כי בעצם אתה לוקח רעיונות שנמצאים לך בראש, שרק אתה יכול לשמוע אותם, כי הם אצלך בראש, ואתה מלביש אותם עכשיו על תזמורת של 60 נגנים לצורך העניין, בידיעה, שאחרי זה 1,500 איש הולכים לשמוע את זה. זה בעצם ההפך המוחלט מלהיות בודד. זאת אומרת, אתה מרגיש שאתה נורא נורא מטווח. זאת אומרת, יש משהו שמתחולל בראש, שבסוף התהליך הזה כולם ידעו. כולם ידעו איך אני שומע את השיר הזה. כולם ידעו באיזה רגע שובר לי את הלב ובאיזה טקסטורה, ואני יכול לבחור אחד מתוך 20 כלים לדובב את זה. זאת אומרת, האם זה שברון לב בסטייל של קרן יער, משהו כזה גדול ומלכותי ומכאיב, או דווקא קלרינטי, משהו יותר
עדין.
יותר פיוטי שכזה, כן. אז יש בזה משהו מדהים, ואני חושב שבקליק שאנחנו יוצרים, יש איזושהי מחשבה שתקועה בראש. היא יכולה להיות מחשבה הרסנית כמו האם זה מוכר, שזו מחשבה משתקת ומזעזעת, שאנחנו מצליחים להימנע ממנה לפעמים ולפעמים לא. אבל אם תקועה בראש המחשבה של בסוף המסע הזה, הקהל הולך להכיר אותי קצת יותר טוב, אני אוכל לתווך לו דברים גם שלא ניתן לתווך במילים. כי, שוב, כי יש כל מיני סוגים של להרגיש לבד לצורך העניין, או מתוסכל, או פשוט להרגיש בסה. אבל יש משהו בטקסטורות מוזיקלית ובמהלכים הרמונים שמצליחים לדייק בדיוק. את מה שאתה רוצה להגיד.
אני יכול להקשות עליך קצת.
אוף על זה.
כי בסוף השירים שאתה מבצע הם שירים מאוד איקונים בתרבות הישראלית.
כן.
אתה מרגיש שיש איזה טרייד אוף, שאתה מאבד משהו מהשיר כשאתה מאבד אותו עם עין, מאבד משהו עם א', כשאתה מאבד אותו עם עין לתזמורת?
וואי, נראה לי שבחיים לא חשבתי על זה. ברור שכן. ברור. אני מאבד מיליון דברים. אם אני לוקח שיר של, אם אני לוקח את שער ברחובות של ריטה, קודם כל אני מאבד את ריטה, שהיא נפלאה לנו מאוד, אבל אני מאבד את זה, אני מאבד את הגרוב שיש שם, אני מאבד את הקסם של הסולם, אני מאבד המון, ואני מקבל דברים שונים.
כן. איך הקהל מקבל את זה? איך אתה מרגיש כאילו
שמה, הפידבק? הקהל בא ובא המון, אז נראה לי שהוא אוהב.
כן.
הפידבק מאוד מאוד חם. ואני כן יכול לספר שבהתחלה, בהתחלה זה לא היה ככה. גם כי נראה לי שלקח לקהל זמן להתרגל, וגם לקח, היה איזה learning curve, גם של כל מערך השיווק, של את מי אנחנו מביאים לזה, למי אנחנו מפיצים את הבשורה. כי בן אדם שרוצה לשמוע את שירי התרנגולים כפי שהם בוצעו בעבר, אני נוטה להאמין שהוא יקום ויעזוב בשלב מאוד מוקדם של ההופעה. זה לא קורה. הקהל יודע לאן הוא הולך, הקהל מבין. זה גם עניין כנראה של סט וסטינג. רוב ההופעות שלי מתקיימות בהיכל התרבות.
כן.
שמזוהה עם איזושהי תווית קלאסית. מזוהה עם פרויקטים תזמורתיים וגדולים. ואני חושב שברגע שעברתי לשם, אז נהיה איזשהו דיוק מאוד, מאוד מגניב במפגש הזה עם הקהל.
זה עזר קצת עם התיווך לקהל בעצם, שמה הם באים לשמוע.
מאמין שכן, אבל בעיקר עניין הזמן. זאת אומרת, פשוט להופיע שוב ושוב ולתת לקהל להבין מה זה. כן.
יפה. איך משתנה המערכת יחסים שלך עם השיר, כשאתה, כאילו, לבין מתי שאתה מנגן אותו לבד עם הפסנתר, לבין כשיש מאחורי חקיר של שלם של תזמורת, אתה מרגיש כאילו חשוף יותר עכשיו שאתה פה רק עם הפסנתר?
קצת, כן. איך מערכת היחסים השתנה? אני לא כך יודע לענות על זה, אבל אני כן יודע להגיד לך שאין דבר שיותר מרגש אותי לעבוד עם מוזיקאים. אני ממש זוכר, היה ספשייל נורא מרגש שעשיתי עם תזמורת הקמרטה ונורית גלרון בבית האופרה, ובקהל יש 1,500 איש, ונורא כיף שהם באו. זה נורא נורא מרגש, אבל זה קצת מתגמד אל מול ההתרגשות של לעשות מוזיקה עם הקמרטה. Mm-hmm. זאת אומרת, הפרטנרים על הבמה זה הדבר שהכי מרטיט לי את הלב. אז אני חושב שאני כל הזמן שאני לא על במה עם פרטנרים, אני מחכה לזה. זאת אומרת, אני רק מחכה לזה שיהיה לי עדית שלן ונוכל לעשות דברים יפים ביחד. כי זה רגע מאוד, רגע נורא נורא אינטימי. זה רגע מאוד מעבר למילים. זה חיבור קסום ביותר שמתקיים כשאתה מנגן עם מישהו. עניתי על השאלה או שעניתי על משהו אחר לגמרי?
אני חושב שזה...
שזה סוג של... כן. סוג של תשובה למשהו.
לא, זה גם השאלה שלי. סבבה. זה באמת תשובה טובה. עכשיו השאלה היא אם יש לנו עוד שני שירים או עוד שיר אחד. כי זה משפיע אם אנחנו נשים עכשיו שיר או שנדבר עוד טיפה ואז נסיים.
בוא נעשה עוד שיר אחד.
אז נדבר טיפה לפני זה, לפני שנסיים, נדבר טיפה על פסקול ילדות. שזה הפרויקט הגדול שלך, שאתה מופיע בו בהיכל התרבות, ואתה יצא אלבום גדול שאתה בשם הזה. אתה בעצם מגיש גרסאות קלאסיות יותר, או תזמורתיות לשירים, שירי ארץ ישראל. מה הביא אותך ליצור את הפרויקט הזה באמת?
כמה דברים. הפרויקט הזה קרה באמת איזה שנה וחצי, שנתיים אחרי שחזרתי לארץ. אלה לא חומרים שנגעתי בהם יותר מדי כשהייתי שם בניו יורק. ואני חושב שזה היה איזשהו ביטוי לאיזשהו געגוע חבוי, סמוי שכזה, וזה פשוט התפרץ בדמות להיכנס לפרויקט הזה ופשוט לנבור בשירים ששמעתי כשהייתי ילד. ובתוך הדיאלוג המאוד סוער ורומנטי שיש לי עם היכל התרבות, אני זרקתי על זה משהו, ואז הם אמרו, למה שלא תכין את זה לפסטיבל צילי חורף? וזה קרה לפני קצת פחות משנתיים. ושם בעצם זה התחיל. זאת אומרת, היכל התרבות הזמינו את הפרויקט הזה, זה היה אמור להיות אירוע חד פעמי, על הבמה אני ורביעת מיתרים, מהר מאוד זה נהיה שמיניית מיתרים, ואז זה כבר נהיה מופע קבוע שרץ פעמיים בחודש בהיכל התרבות, ואז טורים בארץ, ואז בית האופרה עם הקמרטה, כאילו פתאום זה
ממש נהיה... ממש התגלגל ונהיה משהו יותר ויותר גדול.
ממש, ממש ממש, וממש לא כיוונתי לזה. גם כיף שזה תפס, וגם... תשמע, אם זה לא היה מלהיב אותי, כנראה שזה היה מת מזמן. יש איזה כיף ב... להתמסר לשורשים. זה פרויקט אחד מתוך כמה פרויקטים שיש לי. זה הפרויקט שאני הכי מושקע בו בשנה האחרונה אומנם, מבחינת זמן, מחשבה ולב. אבל כן, כנראה הייתי צריך איזה רגע להתקרקע, וסליחה שאני דארק, אבל אי אפשר לנתק את זה מהמלחמה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על פרויקט שיצא אחרי השבעה באוקטובר, אני חושב שכל מה שרציתי זה שפשוט נהיה ביחד ונקשיב לשירים שהם מגדירים את כולנו והם זהות של כולנו ושנבכה ביחד.
חד משמעית.
וזו הייתה לי ונראה לי גם לקהל נחמה מאוד מאוד גדולה בתקופה כל כך מבלבלת מכל כך הרבה זוויות. אז אני חושב שזו עוד סיבה שבגלל נאחזתי בדבר הזה.
סיבה מאוד טובה. מה מבחינת פסקול ילדות, כשמו כן הוא, אני מניח, כל שירים שבאמת גדלת עליהם או שמעת...
כן, כנראה גדלנו ושמענו, כן.
כן, חד משמעית. אז מה מפסקול ילדות שלך לא נכנס לאלבום, נגיד?
מה זאת אומרת?
מה היה יכול להיכנס לאלבום שלא נמצא באלבום?
יואו, וואי, מלא שירים נורא יפים ומלא שירים שאני נורא אוהב. אני מנסה לחשוב על דוגמה. אבל שוב, הם לא נכנסו רק כי הרגשתי שאין לי איזה בשורה נורא טובה להוסיף להם כנראה. אתה שואל כאילו, למה הקשבתי כילד שלא שמתי בדבר הזה? אני חושב שבילדות שלי היה יותר גרוניך ממה שנמצא בפסקול ילדות. ויותר סשה ארגוב ממה שנמצא בפסקול ילדות, אבל זה גם מתבקש, כי נברתי בסשה הרבה. יש שני פרויקטים.
כן, שני פרויקטים גדולים של סשה ארגוב.
לגמרי. רוני גינוסר.
כן, רוני גינוסר.
המהממת, המהממת מאוד. זה פרויקט שהוא ישן, 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 כאילו זה כבר לפני עשור. והיה פרויקט אחר, קטן יותר, למקהלה, שעשיתי לשירים של סשה ארגוב, שזה רץ לפני שנתיים. אז גם זה היה ולא נכנס, והאמת היא שבילדות שלי היו המון להקות מאוד מוזרות מלונדון, שאבא שלי הקשיב להן, להקות שאף אחד לא מכיר חוץ מאבא שלי פחות או יותר, והייתי מקשיב להן בעיקר, אבל בפרויקט הזה רציתי משהו שהוא פסקול הילדות של כולנו, לא רק לעשות איזושהי גחמה של בואו תשמעו על מה גדלתי, אלא בואו נתכנס איזשהו זיכרון קולקטיבי חמוד שכזה.
קורון קולקטיבי, אני אוהב. יפה. אחלה. אז לסיום, נגיד קודם כל על האלבום שלך שיצא ב-22 לראשון.
נכון.
פסקול ילדות, לכו לשמוע, תשתתפו בזיכרון הקולקטיבי של כולנו.
לגמרי.
הופעה הבאה בהיכל התרבות.
ב-29 לראשון.
ב-29 לראשון.
יום חמישי.
מעולה, רוצו, תתפסו כרטיסים. למה הקהל יכול לצפות? יש הפתעות? משהו מעניין?
בוודאי, בוודאי, אבל לא נגלה.
לא נגלה, תצטרכו לבוא ולראות.
אני רק יכול להגיד שבאלבום יש טרקים קצרים, שהם טרקים של כאילו מעבר בין השירים, בהופעה הם משרתים פונקציה אחרת, והם... לא, סתם אני עכשיו חופר, זאת אומרת, כן, יש בהופעה הפתעות.
יפה, נצטרך לבוא ולגלות למה אתה מתכוון. שאלה אחרונה לסיום, יש מחשבה ל... להוציא גם חומר מקורי.
אנחנו בדרך לשם, כן.
כן?
כן, זה נרקם ברגע זה ממש.
מעולה, איזה כיף לשמוע. מצפים לזה. ונסיים עם שיר אחרון.
לגמרי. אני אשאיר לכם את ילדים של החיים, של שלום.
איזה יופי.
חבר, היה כיף נורא, ממש.
היה ממש ממש כיף. תודה רבה.
תודה לך.
תודה רבה לכל הצוות המסור, שהשתתף בהכנת התוכנית. אני איתמר לוי. אנחנו פה עם גונה לוי בחומר מקומי, כל האוניברסיטה. נסיים עם...
ילדים של החיים.
עיניי פקוחות מבלי לראות את השמיים, מבלי לראות כחול של ים ירוק של עץ, מבלי לשמוע מנגינות יפות כמו פעם, מבלי לראות את הדברים כמו שהם. ילדים קטנים, ילדים גדולים, ילדים טובים וילדים רעים. את יודעת אמא, כולנו ילדים של החיים, כולנו ילדים של החיים. אני רואה בך בית חם ומשפחה, ואור בהיר בחלונות שאת פותחת. אני חופשי, ילדים רעים. את יודעת אמא, כולנו ילדים של החיים, כולנו ילדים. הדרך, אבל אני יכול לשים לפחד קץ. עיניי פקוחות בשביל לראות, עיניי פקוחות בשביל לראות את השמיים, בשביל לראות כחול של יום ירוק של עץ. ילדים קטנים, ילדים גדלים, ילדים טובים וילדים רעים. את יודעת אמא, כולנו ילדים של החיים, כולנו ילדים של החיים.